מאזינות למשפחה פודקאסט. ברוכות הבאות לפודקאסט השלישי שלנו, פתחי לי אחותי, שכולו תורה מזווית נשית וקרבת השם. תורה מזווית נשית עוסקת בנשים מאז ועד היום. בתוכלי למצוא את החיבור והמחנה המשותף שלך לנשות התנך, כזו שמדברת אל ליבך ואל שכלך ומחשבותייך, שאת יכולה למצוא אותה רלוונטית לחייך, ובעיקר לחשוף בה את השביל של הנשמה שלך, הייחודית, המחפשת קרבת אלוקים, חיבור ומשמעות. שלום יקרות, כאן תהילה פרידמן, מנהלת ארגון נווה לתמיכה במשפחות שכולות. כותבת ומרצה על אנשים בתנ״ך ומוסרת שיעורים מובנים על פי מקורות חז״ל, עם דגש על הזווית הנשית שמעניקה לנו את הכוחות להמשיך במסע החיים ולשאוב תעצומות נפש מנשות התנ״ך. והיום אני כאן עם האורחת היקרה שלנו, דוקטור נורית סירקיס בנקט. נורית היא בעלת תשובה ותיקה, שחזרה בתשובה לפני 31 שנה, בשיא הקריירה המוזיאלית באקדמית שלה. במקצועה היא אוצרת, חוקרת ומרצה לאומנות יהודית עכשווית. כיום נורית מלמדת בשלוחה החרדית של בצלאל ובבתי ספר לאומנות נוספים. נורית מנהלת בית פתוח להכנסת אורחים, עוסקת בקירוב רחוקים, ואף זכתה להעמיד דורות של תורה. שלום נורית יקרה.
שלום תהילה יקרה. אשרייך מזכת הרבים.
איזה כבוד שאת נמצאת איתנו כאן באולפן היום.
כבוד הוא כולו שלי. ונשות ישראל שמאזינות לנו, החיות שלנו, האהובות שלנו.
ממש. אז אנחנו יושבות כאן בחודש אלול, כאשר ממשילים את מערכת היחסים שלנו בחודש הזה למערכת יחסים קרובה, אינטימית ומשמעותית בין הדוד, אלוקים, לרעייתו, כנסת ישראל. מערכת יחסים זו הינה פסגת הקרבה המתאפשרת בין הבורא לברואיו, והיא מכונה ונמשלת כנישואין. כביכול הקדוש ברוך הוא בחר בנו, עמו, ככלתו וכרעייתו. נישואין זו מערכת מחייבת לחלוטין, בה הנאמנות והמחויבות ההדדית היא האבן השואבת והמקשרת את הזוג בקשר נצחי, קשר עולמים. אני לדודי ודודי לי, קשר המגלם יחסי קרבה שאין להם אח ורע. בנקודת המוצא היא שיהיה אשר יהיה, הקדוש ברוך הוא, שבחר בישראל לא יחזור בו לעולם מבחירתו. נורית יקרה, הרעיון הזה שכנסת ישראל באה בברית עולמים עם הבורא יתברך, היא כאמור יסוד ביהדות הדורש מכל יהודי להתמסר אליו. מתי ואיך גילית את שאת בעצם קשורה ומחויבת לקשר הזה באמצעות קיום התורה והמצוות?
שאלה נפלאה וכל כך שייכת. זה היה בחודש אלול, אני חושבת אפילו כ"ה אלול, שנת תשנ"א.
וואו.
זה 31 שנה. הייתי אז בסיום התואר השני שלי באומנות ופילוסופיה, והלכתי, נרשמתי כבר לדוקטורט, והייתי בחיפוש הנושא לדוקטורט שלי. וידעתי שבמדעי הרוח, באוניברסיטה העברית, זה 7 שנים דוקטורט. צריך למצוא אומן או אומנית, שאני כל כך אוהב את היצירות, שהן יהיו כל כך עמוקות וכל כך גבוהות, מעוררות השראה, שיהיה לי מאתגר ומסקרן ומעניין לחקור ולכתוב במשך 7 שנים על היצירות האלה. וכך יצאתי לאירופה, למסע. התחלתי בגרמניה, הייתי במוזיאונים, באקדמיות, בגלריות, במסגרת הלימודים שלי הייתי צריכה ללמוד גרמנית, את הפילוסופיה הגרמנית, את האדריכלות, את התיאטרון, את הספרות. הסתובבתי בגרמניה ולא מצאתי. המשכתי הלאה לצרפת, למדתי גם במסגרת הלימודים צרפתית, כמובן פילוסופיה צרפתית, אומנות צרפתית, אדריכלות. הסתובבתי בצרפת, פריז בעיקר, ולא מצאתי, הגעתי ללונדון. עשיתי לעצמי רשימה של כל מוזיאונים, גלריות, אוספים, והתחלתי ללכת מקום אחרי מקום, ל-Victorian Albert Museum, שזה המוזיאון של המלכה של אנגליה, שיש שם פורטרטים של כל האצילים, לטייט גלרי, שהייתה שם תערוכה של נופים מרהיבים, לגלריות קטנות עם סוגים שונים של אומנות, ובכל מקום זה לא היה זה, זה לא היה זה. הייתה תערוכה אחת שרשמתי לפניי, שכל פעם שהעין שלי נפלה עליה, אמרתי, טוב, פה זה בטח לא יהיה. לא, לא, בטוח שזה לא יהיה. לתערוכה הזאת קראו החוויה היהודית במאה ה-20. היא הייתה מוצגת בברביקן סנטר, שזה מעבר לנהר הטיימס, זה מרכז רב אומנותי של אומנות ומוזיקה, ותיאטרון וכולי. וכל יום ככה דילגתי על התערוכה הזאת, עד שהגעתי ליום שבו לא הייתה עוד תערוכה בלונדון שלא ראיתי אותה, חוץ מזאת.
צריך לעבור את כל אירופה, אה?
אמרתי לעצמי, יאללה, הולכים. ומשום מה, נכון, אמרתי, כאילו, הכתף שלי ככה התרוממה, והלשון שלי צקצקה בכזה.
לא רוצה.
לא בא לי, לא מתאים לי. ואז אמרתי לעצמי, טוב, נורית, היושר האינטלקטואלי שלך מחייב אותך, את לא באת לעשות כאן שופינג בלונדון, את באת למצוא נושא לדוקטורט. אז תלכי לתערוכה. ועוד פעם, אני מוצאת את עצמי מתנגדת, ואני שואלת את עצמי, מה, למה את מתנגדת? ואני אומרת לעצמי, אוי, אני אוהבת אומנות אבסטרקטית, מופשטת, אז הכותרת הזאת, אומנות יהודית במאה ה-20, זה לא נשמע לי הכי בדיוק מה שמתאים לי, ומה ששם אני אמצא את הנושא שלי לדוקטורט. ואני שואלת את עצמי עוד ועוד שאלות, למה אני לא רוצה ללכת, עד שהגעתי לנקודה שמאוד כואב לי להגיד אותה, כל פעם שאני אומרת אותה, זה חלק מהתשובה שלי. הגעתי למסקנה, שבעצם, אני מגדירה את עצמי כאשת העולם הגדול. נולדתי בחוץ לארץ, אבא שלי היה איש משרד החוץ, היינו בכל כדור הארץ, עד היותי בת 6, כולל באיראן, באירופה, במזרח הרחוק, בהודו, בתאילנד. הגדרתי את עצמי כאשת העולם הגדול, ופתאום כשעמדתי מול התערוכה הזאת, שנקראת החוויה היהודית במאה ה-20, עלה לי חשש, אמרתי לעצמי, אני לא רוצה ללכת לתערוכה הזאת, כיוון שאולי מישהו יזהה אותי, כיהודיה.
בעיה?
וואו, כאילו בעיה עם הזהות העצמית. אני יהודיה, אבל אני לא רוצה שמישהו יזהה אותי כיהודיה. ואני אומרת ככה, כשאדם יש לו זהות, והוא מתרחק ומתרחק ומתרחק, וכשהוא הכי רחוק מהזהות שלו, הוא מגיע לזהות שלו. ואמרתי לעצמי, כאילו התשובה שלי לעצמי על הסוגיה הזאת, שמישהו יחשוב שאני יהודיה, זה אוקיי, אז כל אחד יכול לחשוב על מישהו אחר, מה שהוא רוצה, ואני נכנסת, זהו, החלטתי ללכת לתערוכה, ואני יכולה להגיד לך, תהילה יקרה, שפגשתי שם את בורא עולם,
וואו.
מבחינתי, נכנסתי לתוך התערוכה, היו יצירות קשות מאוד, המאה ה-20 היא מאה מאוד קשה,
כן.
בהיסטוריה היהודית, זה מתחיל מהפרעות בקישינוב, שרואים ציור של בתים הרוסים, ואנשים פצועים, ואישה מחזיקה ילד. עכשיו, כשאני רואה ציור, זה לא נשאר אצלי בלהסתכל על פוסטר. אני נכנסת לתוך זה. אני שומעת הקולות, אני מריחה את הריחות, אני מרגישה את הרגשות, אני שואלת עצמי, מה קורה לילד הזה? הוא חי, הוא פצוע, מה? אני אומרת לעצמי, לא, 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 אני לא יכולה לראות את התמונה הזאת, אני עוברת לתמונה הבאה. התמונה הבאה נקראת העיירה בוערת. רואים שם מבנה, מעץ עם גג של קש, שני ילדים ישנים במיטות, אמא עומדת על הגג וצועקת בכל הכוחות שלה שיצילו אותה, ואני מרגישה את האש חמה בפנים שלי, ואני מרחמת על הילדים האלה, ואני אומרת לעצמי, מי יבוא להציל אותה? אותם אנשים שהציתו לה את הבית, איך הם יחבו את הבית הזה בדליים? אני אומרת לעצמי, לא, 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 אני לא יכולה להישאר כאן.
זה נשמע שהכל טרגדי.
נורא. עכשיו, כל תמונה היא יותר ויותר טרגדית, ואני אומרת לעצמי, הכתפיים שלי צרות מדי להכיל את 2000 שנות הגלות היהודית, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, עשיתי וי על התערוכה הזאת, אני מתחילה לצאת, מתחילה בקצב שצף, לצעוד החוצה לכיוון היציאה, וככל שאני יוצאת, בעצם היצירות הופכות ליותר ויותר לטעמי, יותר ויותר מופשטות, יותר ויותר, נקרא לזה, פוסט-וור, אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם השתנתה אומנות במאה ה-20, וזאת האומנות שאני אוהבת אותה, שמדברת אליי. ונעמדתי מול יצירת אומנות, ושם במקום הזה, אדם אחד עבר מאחוריי, והמשיך ללכת. ואני אומרת עד היום, אני לא יודעת אם זה הגבר, אישה, זקן, צעיר, יהודי, לא יהודי, אין לי מושג, אני קוראת לו מלאך השם צבקות. כי אותו אדם הצית אצלי תהליך מחשבה של שבריר שנייה, שבעצם גרם לי להיות איפה שאני היום. והוא בעצם עורר אצלי שאלה, כשהוא עבר מאחוריי, הוא או היא. נשאלתי, מדוע אני נעמדת פה, מדוע אני נשארת פה ואותו אדם הולך? והתשובה שלי הייתה, יש תשובה פשוטה, אני עומדת פה אז הוא לא יכול גם לעמוד פה, אבל התשובה יותר מורכבת, זה שאותה יצירה היו עליה אותיות א' ב' והיה שיר קטן שהיה כתוב ליד היצירה. ואמרתי לעצמי באותו רגע, כנראה הוא לא יודע עברית, אולי הוא אפילו לא יודע שאלה אותיות עבריות, אולי זה נראה לו סימנים, אבל אני יודעת עברית, ולא רק שאני יודעת עברית, אני חושבת בעברית, וזה היה בשבילי תובנה.
אדירה, וואו.
עצומה, מדוע? כי אני נולדתי בארצות הברית, השפה הראשונה שלי הייתה אנגלית, ולמדתי לאורך חיי, למדתי ערבית, צרפתית, גרמנית, אפילו יידיש, עברית כמובן, והייתה לי תמיד שאלה, שאלה שהייתי הולכת לישון איתה, בלילה, וכמה הייתה בבוקר, החל מהזיכרונות הכי מוקדמים שלי, גיל 2.5-3, הייתי שואלת מי אני. חוץ מזה שאני הבת של ההורים היקרים שלי והחשובים שלי, חוץ מהגוף שלי, כל הזמן הייתי אומרת, הגוף שלי זה לא אני. ההישגים שלי, התעודות שלי, המעשים שלי, זה לא אני. מי אני? מי אני באמת? הייתי...
הרוח.
הייתי שואלת את זה כל יום, כילדה שמחפשת את דרכה. ושם במוזיאון בלונדון, הבנתי שאני זה חוט המחשבה שלי בעברית.
וואו.
וכשעמדתי שם מול היצירה, אמרתי, אם כבר קלטתי מי אני, אז בוא נראה מה המימדים, איפה זה מתחיל? שאלתי את עצמי, אני מתחילה מכפות הרגליים, והתשובה הייתה לא, ממש לא. אני מתחילה בערך מפה, מהלב. ושאלתי את עצמי רגע, אני מסתיימת בקצה הקודקוד שלי, והתשובה שלי הייתה לא, מה פתאום? אני פורצת את גבולות הגולגולת שלי, אני פורצת את התקרה, את ה... אני פורצת את שמי התחלת, אני פורצת את גדרי העולם, ושאלתי את עצמי, עד איפה אני מגיעה? והתשובה שלי הייתה, עד אין סוף.
וואו.
ברוך שאמר והעולם, זה משהו שבא לי לראש, ויאמר אלוקים, היא אור והיא אור, בורא עולם בראת העולם. בשפה שאני חושבת בה, וזה אומר שאני קשורה אליו.
לנצח, לנצחיות.
וואו, ובאותו רגע זאת הייתה תחושה שמלווה אותי עד היום של כזאת אהבה ומחויבות וקשר, שאיפה שאני נמצאת בעולם, בורא עולם נמצא איתי. ורק אחרי שנים...
שמעת אותך ומתרגשת. מדהים.
תודה. הגעתי לפירוש של רוח ממללה, מהו האדם. באותו יום זה היה התחברות נצחית אל בורא עולם. הבנתי, באותה רגע שאלתי את עצמי, אמרתי לעצמי עוד משהו, שאם יש אומנות אנושית, כמו כל דבר שיש אותו ברובד האנושי, יש אותו בעל אנושי. ואמרתי לעצמי, אם יש אומנות אנושית, חייבת להיות אומנות על אנושית. ואז אמרתי, וואו, העולם הזה, השמיים, העצים, בני האדם היפהפיים, העיניים, התינוקות, זה הבריאה של בורא עולם.
מדהים.
אבל באמת אם אני חוזרת לנקודת התשובה הזאת, זה היה שגיליתי את אומן העל. חיפשתי אומן בשר ודם, ומצאתי את אומן העולמות, אומן הרוח, אומן האינסוף, האומן המחיה והמהווה בכל שבריר שנייה את העולם. יצאתי מהמוזיאון והסתכלתי על הרחובות של לונדון, וראיתי דבר מדהים. ראיתי את העצים, לא כחפצים יציבים, אלא ראיתי אותם גדלים, ראיתי כביכול את העלים צומחים לשמיים, ראיתי את השורשים בתוך האדמה, כל אדם שראיתי אותו, ראיתי אותו איך הוא ברגע הזה הוא מתהווה על ידי אומן העל, ראיתי את...
אין צור כאלוקינו.
מדהים.
ממש הצר צורה בתוך צורה.
ממש ככה, והתאהבתי ביכולת האינסופית הזאת פתאום, מאדם ש... נקרא לזה, זה לא היה בתודעה שלו, שיש בורא עולם. יצאתי מתוך המוזיאון אל עולם חדש, שכל הבריאה מעידה על הבורא. פשוט, באהבה כזאת גדולה, ואני שם עד היום בהתרגשות הזאת.
מרגישים את זה נורית.
באהבה הזאת.
מדהים.
בברית הנצחית שאת דיברת עליה, במחויבות האינסופית הזאת לבורא עולם.
בת כמה את בגיל הזה?
אז הייתי בת 27.
27. זה תובנות של אישה מבוגרת מאוד.
נכון.
וואו, מדהים. ואני חייבת להגיד שאת הבת של אישה מפורסמת מאוד, של בשלנית, אומנית הבישול, אני לא יודעת איך לכנות אותה אפילו, המותג, רות סירקיס, נכון?
נכון, אני אומרת שהיא לא רק זה, אלא יזמית, יזמית עסקית, היא בעצם עשתה שינוי תרבותי תודעתי בארץ ובכל העולם, לגבי המקום של מזון בחיי אדם. המזון זה לא רק צורך בסיסי, זה עולם שלם של אסוציאציות, של זיכרונות, של מערכים תרבותיים.
היא חיברה אנשים לאוכל.
מדהים.
אוכל זה לא רק כדי להתקיים, אוכל זה כדי לחיות וליצור, וזה מה שמיוחד בזה. בוודאי בשבילי הייתה מורה דרך במטבח הקטן שלי, אני למדתי הכל מרות סירקיס.
היא עשתה מהפכה גם בחברה הישראלית. זאת אומרת, אם עד לפני שהיא כתבה את הספר, היה מושג כזה, אצלנו ככה, אצלנו ככה, אנשים אשכנזים מעולם לא טעמו קוסקוס, וספרדים מעולם לא טעמו, לא יודעת איזה דוגמה לתת, תצ'ונט, היא חיברה, ברגע שזה כתוב בספר, ברגע שזה, יש הסברים מאוד פשוטים איך להכין את זה, אז נפתח עולם חדש, גם ילדים הוזמנו להיכנס למטבח בספר ילדים מבשלים, גם גברים הוזמנו להיכנס.
אני חושבת על זה שכבת לאימא כזו, אולי בנתה לך את התשתית בחיבורים ובהפשטה של הדברים, כדי ליצור וליצוק יצירה חדשה בדברים מוכרים וידועים. והנה, את יושבת פה מולי, אחרי 31 שנה של מסע בתוך תשובה, ואני חושבת שככה מכל הרזומה שלך, הכי התרגשתי כשכתבת, הקמתי, זכיתי להקים דורות ישרים, בני תורה, זה וואו, זה באמת משהו כל כך כל כך גדול, זה לא רק שאנחנו נושאים תפילה ועיניים לזה יום יום, זה במציאות. את יודעת, אני יכולה לגלה את אוזנן של המאזינות. אני בת של בעלת תשובה, אני בכוונה אומרת בעלת תשובה ולא חוזרת בתשובה, כי מבחינתי בעלת תשובה זה לקחת בעלות על התשובה. ואני חושבת שאם יש רגע בעיניי הכי מרגש בשנה, זה בערב יום הכיפורים בכל נדרי, כשאימא שלי היקרה יושבת בבית כנסת, וסביבה יושבות בנות ונכדות ואפילו נין, ואני אומרת, כולם פה בבית הכנסת, בזכות הבחירה של אימא שלי. היא שינתה את החיים שלה, וכולם זכו לחיים אחרים, מתוך בחירה כמובן, אבל אנחנו הולכים בצעדיה. וזה, אני באה לבית הכנסת כדי להסתכל על אימא שלי בכל נדרי.
מדהים.
זה,
זה התפילה שלי. אני מתפללת לראות גם עוד נכדים ונינים, ובני נינים ונכדי נינים, כולם הולכים בדרך התורה. ואני כל כך מאושרת גם שאחי בחר בדרך הזאת, 7 שנים אחרי שאני באתי, הוא הקים משפחה של תורה, בני תורה, משפחה מרהיבה.
אז את היית פורצת הדרך, והוא הלך אחרייך.
הוא הלך בדרך שלו.
דרך שלו.
מצא את הדרך שלו. אני אומרת, אי אפשר לשכנע מישהו לחזור בתשובה. זה משהו כל כך פנימי ועמוק. בשורש של השורש של הנשמה.
כן, וגם סיפרת לנו רק על הגילוי הגדול. כל אדם זקוק לגילוי משלו. לרגע של הקריאה הזו, שאלוקים קורא לו, נשמה שלי, הורדתי אותך לעולם, ואני רוצה את הקשר הזה איתך. אני רוצה קשר יהודי, שזה אומר קשר של מחויבות. מעולם לא נפרדנו. רק אתה חשבת כך. נחזור באמת לימי האלול האלה שבו אנחנו מתעסקות כרגע, ולחיבור המיוחד והנדיר הזה בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, לנישואים האלה, שזה מרגש אפילו לחשוב על זה במונחים האלה, ועל הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנו, ועל זה שהוא רואה בנו קלה, עם סמלת כלולות צחורה ולבנה בכל שנה מחדש, ואפשר לבוא אליו גם עם סמלה שהוכתמה, וגם עם נפילות, וגם עם הרבה חלקים מאיתנו שאולי לא עומדים כרגע באיזשהו חיבור הוליסטי, ואפשר לבוא, כי הוא מצפה והוא מחכה לנו. ואני חושבת שעל החיבור הזה בין עם ישראל לבין אלוקיו, אנחנו פה משוחחות וחושבות לעצמנו, באמת על החלקים האלה של הנפילות בחיים, ועל הכישלונות, ועל פרק א' בחיינו, לפעמים זה גם פרק ג' בחיינו, כל מיני חלקים שבהם צריך ללמוד לחבר אותם, ולא להפריד ביניהם, וזה מסע בפני עצמו. אז אני שואלת את עצמי, אחרי המהפך הגדול שאת נורית עשית בחייך, איך את משקיעה בקשר הזה? מטפחת אותו, מתמסרת אליו.
אני ממש חשה את האהבה, אהבה ממש כמו שנקרא פרפרים בבטן, אהבה של התרגשות אינסופית מהמפגש היומיומי שלי עם בורא עולם. זה יכול להיות להרים עיניים ולהסתכל על הפס, על האבן כסוף הזה שנמצא בקצה העננים, וזה יכול להיות להסתכל בעיניים של הנכד שלי, או לראות אדם מבוגר, ירא שמיים, הולך ברחוב. אני רואה בכל דבר ודבר כזה, ממש כל יום מתחדשת לי אהבה, וההתפעלות, התפעמות מהאינסופיות של בורא עולם, על ניסיך שבכל יום עמנו, על כל שבריר שנייה של השגחה פרטי פרטית.
על המציאות שלו, שנמצאת בכל מקום ובכל דבר.
ממש ככה. על
הצלם האלוקי שאנחנו נושאים ומחוברים אליו, כחלק אלוקם ממעל. כן, אז הברית הנישואין הזו בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, ידעה לא מעט עליות וירידות. בנייה וחורבן, קרבה וריחוק, ו2000 שנות גלות ארוכות, ארוכות מדי. באופן מפתיע, ברית הנישואים הנצחית הזו בין ישראל לקדוש ברוך הוא נוצרה דווקא ברגע של שבר עמוק. עמוק כל כך, עד שהוא כמעט הוחמץ ולא יצא אל הפועל. זה קרה כשעם ישראל הכין עצמו לקבלת תורה. הוא נדהר, הוא התקדש, הוא התעלה. ואז, מי שבושש משה לבוא, חטאו ישראל בחטא הגדול מכולם. בגידה בקדוש ברוך הוא, ויצירת עגל הזהב. השבר היה נוראי. הקדוש ברוך הוא עמד לבטל את החתונה הזו. הוא פיזר את כל המוזמנים והקרואים. ומשה, משה שבר את הלוחות לעיני ישראל. ואלמלא תחינתו וזעקתו של משה רבנו, היינו אנחנו עובדים לעולמים. כך יוצא שדווקא הרגע המכונן ביותר בהיסטוריה היהודית הפך לרגע של שברים במקום תרועה. נורית, האם את פגשת בחייך שבר? כישלון מוחץ, אירוע שהשאיר אותך כאובה וחסרה? משהו שהרגשת שכבר אי אפשר יהיה לאחות מחדש?
אני חושבת שהשבר הזה הוא לאו דווקא אירוע חד פעמי. אני חושבת שאנחנו כנשים יהודיות, ואני עוברת מדי יום
שברים
למול המציאות, כאילו איך זה קרה? אני עומדת שמה אתמול במקרה נסעתי באוטובוס לבית שמש, והאוטובוס עובר לו ואני נשארת בתחנה, או דברים קטנים, כמו נורא רציתי להגיע לאנשהו, והנה הגעתי ועד שהתאמצתי, והנה זה סגור, והנה ביקשתי איזושהי בקשה, וכל כך קיוויתי שהיא תתממש, והיא לא מתממשת. אז אני אומרת, יותר משבר אחד גדול,
אנחנו אוסף של שברים.
כן, אוסף של שברים, ולכל אחד מאיתנו, ככל שהאדם השני נראה כל כך שלם ומגובש ושמח, אנחנו יודעים את שברי נפשנו. ואני רוצה לומר על זה כאן, על באמת בעלי, דוקטור בנק, שיהיה בריא, תמיד אומר לי ברגעים האלה, תזכרי שהכל בהשגחה פרטי פרטית מאת בורא עולם. זה אחת התורות החשובות ביותר בחיי, שהבעל שם טוב בעצם, כשהוא הגיע עם תורת החסידות במאה ה-17, כשכל העולם היהודי היה מרוסק ושבור, הבעל שם טוב אמר, בואו נזכור שאין אדם יכול לנקוף אצבע למטה, או לומר מילה, או לחשוב מחשבה, אם לא הוכרז על כך מלמעלה. אני זוכרת למשל, באירוע הטרגי של רצח רבין, אני קיבלתי את זה מאוד קשה, זה היה לי מאוד מאוד קשה, זה היה משבר בשבילי, שראש ממשלה של מדינת ישראל, נרצח בראש חוצות, ובעלי אז, בדיוק הכרנו אז, הוא אמר לי, תזכרי, שהרובה יכול היה להיתקע, והכדור יכול היה לזוז קצת הצידה, וכל כך הרבה דברים היו יכולים לקרות, ואם זה קרה כמו שזה קרה, יש כאן מנהיג לבירה, יש בורא עולם שרצה שכך זה יקרה, ובשבילי המילים האלה של בעלי שהוא רופא, זה המילים שהם רפואת הנפש שלי, להבין על כל דבר ודבר, על השברים ענקיים ועצומים וגדולים, כמו שואת יהודי אירופה, כמו הגלות שעם ישראל גלה מארצו לגולה של 2000 שנה, וכמו הגלויות הקטנות והדברים הקטנים שנשרף התבשיל בסיר, או שבדיוק לא הצלחתי לממש איזשהו חזון שרציתי וקיבלתי תשובה שלילית באיזו הגשה שהגשתי. כך בורא עולם רוצה, וזה בשבילי התרופה והתחבושת והאיחוי והסד והעזר והרפואה והתקווה, לדעת על כל דבר ודבר, כך בורא עולם רוצה.
נורית, אני חושבת שהדברים המרגשים שלך בעצם יושבים על רעיון עמוק מאוד שיש לנו בתורה. אומר משה רבינו בפרשת עקב, הוא משחזר בעצם את שבירת הלוחות. ושם הפסוק אומר, ואשברם לעיניכם. הברבנל שואל על זה, מה יש פה להגיד לעיניכם? הרי, ואשברם, זה ברור. גם בלי המילה לעיניכם היה, היינו מבינים היטב מה קרה שם. משיב על זה דווקא האמרי אמת מגור, והוא אומר, לפעמים זה רק לעיניכם. הלוחות בעצם נשארו שלמים, אבל אתם חוויתם שבר, ובשבילכם מה שקרה עכשיו, זה נראה סוף העולם, וזה נכון. עם כל הדוגמאות שאת הבאת קודם, יש מקומות שבאמת לא נולדו המילים, כדי להסביר, וכדי לכאוב מספיק, וכדי להיות עם מספיק הזדהות, על אירועים של שברים ענקיים, שחווינו כעם, כשחווינו כלאום, שחווינו כמשפחה, כשחווינו כהורים, שברים ענקיים. אבל, בסוף זה לעיניכם. זאת אומרת, השבר הוא חוויה, ואנחנו לא מזלזלים בה בכלל, כי זו החוויה שגם אנחנו צריכים לעבור אותה ולחוש אותה עמוק עמוק. אבל זה לעיניכם. והרעיון הזה שבסוף אצל הקדוש ברוך הוא, אנחנו נשארים שלמים, בדיוק כמו שהוא הוריד אותנו לפה. ואנחנו שלמים בעיניו, למרות ועל אף הכל. אני חושב שזה הרבה מאוד תקווה לנו, כאנשים לדעת שזו ההסתכלות של בורא עולם. הוא לא מסתכל עליי ואומר, תראו אותה, את תהילה. היא הייתה ככה ועכשיו היא אחרת הפוך. הוא אומר, עכשיו היא שלמה, בגלל שהיא סך כל חלקיה. ואני חושבת שזה לעיניכם. זאת אומרת, השבר הוא בעיניים שלי. אצל הקדוש ברוך הוא, אני לוחות שלמים. ובואי נראה אם יש לנו איזשהו דמות בנשים בתנך שמגלמת באמת סוג של שבר או סוג של פרק א' שמשהו שמה לא צלח והיה צריך ללכת וליצור מחדש פרק ב' שלפעמים הוא כל כך נפלא שהוא בהחלט מעפיל על פרק א' בחיים. אבל נראה איך הנביא מתייחס לסיפור הזה ומה מתוך כל זה הוא רוצה שאנחנו דווקא נזכור. ואני מדברת כאן על אביגיל המקראית. אביגיל היא אשת נבל הקרמלי, והסיפור מופיע לנו בשמואל א', פרק כ"ה. הסיפור מספר סיפור על אדם רע מעללים, איש בליעל, שיושב במעון והוא מקרמל, ויש לו 3,000 צון, ויש לו 1,000 עיזים, והוא מתואר במילים ממש שמדברות על האושר שלו, האגדי, אפילו בימינו אנו, בוודאי לאותם ימים ולאותם זמנים. והוא כלבי, ככה כתוב, הוא בא מכלב, הוא גם אדם מיוחס, הוא לא סתם. הסיפור פותח בסעודת הגז, סעודת מצווה שהוא עושה להרבה מאוד אנשים, מאכיל את כל רועי הצאן, וזה הרגע להודות להם על, באמת על הטיפול המסור בצאן, גוזזים את את הכבשים ויהיה צמר, וזה ביטוי גם לאושר ולהצלחה ולשגשוג כלכלי. ואז מגיעים אליו שם שליחיו של דוד המלך, שבאותה תקופה הסתובב במדבר, הוא היה עם 400 איש, היה לו צבא של 600 איש, אבל 400 מתוכם היו אנשי חיל, אנשי צבא, והוא שולח אנשים שיגידו לנבל שהם מבקשים. מבקשים ממנו שייתן להם גם כן מסעודת ראשית הגז. חזל מספרים שהיו כמה דברים שגרמו לדוד כדי להגיע לנבל ולבקש את הבקשה הזו. קודם כל, זה היה צבא מורעב. דוד היה אחראי כל הזמן לדאוג לחלקל אותם. הם היו שומרים עליו ויחד איתו נמצאים בורחים משאול, וזו אחריות מאוד גדולה על דוד. דבר שני, יחד עם דוד נמצא אביתר הכהן, שהוא כהן גדול, ובראשית הגז צריך לתת לכהן. אז הוא בא לבקש לא בחסד, אלא בדין. זה קודם כל. הסוגיה פה אצל דוד היא שהיו כמה דברים שהביאו אותו כדי לבקש את זה. מצד אחד, שמרנו לך על הצאן במדבר. דאגנו שחיות טרף לא יאכלו אותם. דאגנו לצאן שלך שבאמת יחזור וישוב אליך לשלום. יחד עם זה, יש לנו זכויות כדי לבקש את זה, יש איתנו כהן. אז עם כל הדברים האלה מגיעים שליחיו של דוד ופונים לנבל ואומרים לו, ופונים אליו במילים יפות. הם אומרים לו, ואמרתם כל לחי ואתה שלום וביתך שלום, וכל אשר לך שלום, ברכות יפות שולח דוד לנבל, כדי שנבל יסכים וייתן מהסעודה הגדולה הזו. וכפי שאמרנו קודם, הוא היה כל כך עשיר שהוא לא חסר דבר, ובכלל לא היה, איך אומרים, מדגדג לו אם הוא היה נותן לצבא של דוד את האוכל. אבל לא כך קורה. נבל כועס, נבל עונה בזלזול גדול כלפי השליחים של דוד, והוא אומר, מי הם היום האנשים המתפרצים? כל אחד היום חושב שהוא איש עם שררה ומנהיג. מי הוא דוד ומי הוא בן ישי? מזלזל מאוד בכבודו של דוד. הנערים ששומעים את התגובה של נבל נבהלים בשבילו. ובואו נבין מדוע. נלך אולי קצת אחורה, כמה פרקים קודם, ואנחנו נבין שאנחנו יושבים בצומת קריטית וחשובה מאוד במסע ההתגלות של דוד המלך. מספר פרקים קודם לכן, הוא בעצם נמשך על ידי שמואל הנביא, בשמן המשחה, וברגע הזה בעצם רק דוד ומספר אנשים מצומצמים יודעים שהוא בעצם נמשך להיות משיח השם, מלך ישראל הבא. שאול חי, ושמואל חשש מאוד שמה שאול יפגע בו אם הוא ידע שהוא משך מלך אחר ועוד בימיו. הסיפור הזה מתרחש ממש עם פטירתו של שמואל הנביא. ואז מתחיל להתפרסם שמו של דוד המלך. יותר מזה, עוד קודם לכן, כשהיה צריך דוד לברוח מפני שאול, הוא רץ ומוצא מסתור אצל אחיש מלך גת. וכשהוא נכנס לאחיש מלך גת, אז אחיש מזהה אותו. ודוד מאוד מאוד מבוהל מזה, ואומרים הנערים של מלך גת, הם אומרים לו, דוד מלך ישראל, שאמרו שהוא הרג את גוליית, שאמרו עליו, היכה דוד ברבבות, ושאול באלפים. וכשדוד שם לב שהוא כבר אדם מפורסם, אז הוא מאוד מאוד חושש לחייו, ומתפלל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הופך אותו לאדם שוטה. אז אנחנו מכירות את הסיפור מפורסם, שדוד בעצם מקשקש או מצייר על הקירות של ארמונו של אחיש, והאחיש אומר, יש לי כבר בת או אישה פגועת נפש בבית, החסר משוגעים אנוכי, אני לא זקוק לעוד אחד, תוציאו אותו, זה בוודאי לא דוד המלך, והשטות, כן, היא זו שהצילה את דוד. מהסיפור הזה אנחנו יכולים ללמוד שדוד ידע שהוא כבר מפורסם. זו הוכחה לפרסומו של דוד. אז הבקשה של דוד באה ממקום של ידיעה שהוא כבר מלך. והתגובה של נבל הקרמלי לדוד היא, שים לב, גם אני ממשפחת יהודה. ואם אתה חושב שאתה צריך להיות מלך ישראל, אז אני בשולשלת היוחסין, אני קרוב יותר למלכות ממך. הם שלושתם יוצאים מאותו גזע, ממשפחת חצרון, ודוד הוא זה שזוכה כי הוא נמשך, אבל יש טענה של אדם כמו נבל שאומר, אני בא מייחוס נכון, אני אדם מאוד מאוד עשיר, אני אדם מאוד מאוד מפורסם, המלוכה מגיע אליי, ולכן הוא גם מגיב בצורה כזו תוקפנית וחצופה כלפי דוד, כי הוא מתבסס על משהו. אבל הנביא מיד לא נותן לנו להרהר אחרי בכלל הרעיון הזה, וישר אומר, הוא איש רע מעללים, הוא אדם לא טוב, הוא אדם שלילי, הוא בן בליעל, וכשדוד מקבל את הבשורה הזו, שאולי יכול מאוד להיות, שהצבא שלו היה במצב של פיקוח נפשות, ואותו נבל, לא רק שלא נותן איתו צדקה, אלא גם כן מזלזל ומתפרץ על העבדים, דוד מחליט, הוא לוקח את אנשיו, ומחליטים לעשות איזשהו סוג של בית דין, ולצאת לדרך כדי למצות את הדין עם נבל, להרוג אותו, את בני ביתו, ולא לקחת לעצמם בחסד, אלא בצדק, בדין אמת, כפי שמגיע להם. אחד הנערים, החכם מביניהם, מזהה את המהלך הזה, ורץ לאביגיל. על אביגיל, אשתו המיוחדת של נבל הקרמלי, כתוב לנו שאשתו אביגיל והאישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורע מעללים. זאת אומרת, אביגיל, באופן מיוחד הנביא מגדיר אותה, שהיא יפה מבפנים, והיא יפה מבחוץ, ולא רק, היא גם טובת שכל. זה ביטוי מיוחד מאוד שיש בנביא. אישה שיש לה חוכמה שיושבת בלב, חוכמה נשית עמוקה, ואיתה אנחנו תכף נראה עד כמה היא משתמשת בה, ועד כמה באמת היא נבונה וחכמה. אביגיל, ברגע שהיא שומעת, היא מבינה היטב. היא מבינה שנבל כרגע, ואולי אפילו היא עצמה ובני ביתה, נמצאים במצב של סכנת נפשות. ואז היא עושה מהלך מבריק. קודם כל, כמו כל אישה טובה, היא הולכת ומכינה אוכל. היא מבשלת, והיא לוקחת צימוקים ותאנים ויין, והיא לוקחת עיזים והרבה מאוד אוכל, והיא שולחת את זה לפניה. היא מוציאה נערים עם חמורים שילכו לפניה בדרכם לדוד. כאשר היא תפגוש את דוד ואת אנשיו, הם יהיו כבר אנשים סוויים. זו כבר חוכמה נשית, שעם גבר מדברים, ועם צבא בוודאי מדברים אחרי שהוא סבא. אז קודם כל היא עושה מהלך נבון וחכם. הדבר השני, שהיא לא מגלה את ליבו של נבל על המהלכים שהיא עושה. היא עושה אותם בשקט עד כמה שאפשר. היא פועלת בחוכמה והיא יוצאת לדרך. המפגש שלה עם דוד המלך באמצע הדרך קורה בסתר ההר. זאת אומרת, היא יורדת לקראתו על החמור, והיא פוגשת את דוד כאשר הוא באמת יוצא לדרך עם צבא כדי למצות את הדין עם נבל. ופה צריך להבין מה היא רואה. מה היא הולכת לפגוש את הרמטכ"ל? בסדר? אם לא המנהיג, שהיא כבר יודעת שהוא נמשך למלך. איזה פחד. אישה לבד בסתר ההר על חמור, הולכת לפגוש אדם כל כך גדול כמו דוד המלך, שהוא לא נמצא ברגע טוב מבחינתה, וברגע שהוא יוצא לעשות משפט, נורא נורא מבהיל. הייתה צריכה להיות נורא נורא אמיצה. הייתה צריכה מטענים של אומץ רוח כדי לעצור את הרמטכ"ל מלצאת לדרך, והוא כבר יצא לדרך. ומה היא עושה? היא עוצרת את דוד, והיא אומרת לו, שם למטה הגמרא במגילה, בי"ד, מדברת על זה, והיא אומרת שהיא פונה אליו בכמה אופנים. קודם כל היא אומרת לו, דיני נפשות לא דנים בלילה. היית צריך להמתין. והיא גם מדברת על הטענות או הטיעונים של דוד, והיא משיבה לו. היא אומרת לו, תראה, זה נכון שאתה מלך ישראל, אבל עדיין קיים שאול. ואומנם רוב שבט יהודה הולך איתך, אבל לא כולו. עדיין יש מקום להגיד, בשלב הזה של הסיפור, שאתה שופט אותו בדין מורד במלכות, אבל יכול מאוד להיות שבעיני השם יש צד לדון אותו לזכות, בגלל שזה לא עדיין יצא הפרסום שלך לגמרי. זאת אומרת, כל עוד חי שאול המלך והמלוכה והכתר לא הוסר מראשו, לא נוכל להגיד שאתה לגמרי מלך ישראל, ועל הפתח הזה אתה תצא לדרך ותמצא את הדין עם נבל, ואתה, הידיים שלך, חלילה יגאלו בדם של רצח אדם שלא הגיע לו. אף אחד לא מצדיק את ההתנהגות שלו, בוודאי לא, אבל לא תוכל למצות את הדין כדין מורד במלכות. הרי דוד לא חשב ללכת ולהרוג אדם שלא נתן לו צדקה. אין לזה שום צידוק. אי אפשר. זה לא מוסרי, זה לא נכון, זה לא יפה. זו עבירה גדולה, אבל זה לא מוות. על העניין של מורד במלכות, זה דין מוות. ואת זה היא מונעת ממנו לעשות, והיא משתמשת במילים, יש לה דברים שהיא אומרת לדוד כדי לעצור אותו, והיא אומרת, ותיפול על רגליו, ותאמר בי אני אדוני האבון, היא לוקחת את זה עליה, ותדבר נעמתך באוזניך, ושמע את דברי עמתך, אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה, על נבל, כי כשמו כן הוא, נבל שמו ונבלה עמו. זאת אומרת, היא מרגיעה את דוד, אף אחד לא אומר שנבל צודק. הוא אדם שיש בו מעשים מנובלים. הרי ברור שהלך החשיבה שלו שגוי. אבל אתה, אדוני המלך, אתה שלעולם לא תוכל להגיד שהידיים שלך לא שפכו את הדם הזה, והיא מוסיפה ואומרת, ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדוני, ולשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לו, והיטיב השם לאדוני, וזכרת את עמתך. היא ממש, היא תופסת אותו ברגע, הייתי אומרת, ממש קריטי, כי אם דוד ממשיך, זה אל חזור. גם יש לו צבא כבר משולהב, זה צבא שרוצה למצוא דין. ופה אנחנו רואים את הענבה הגדולה של דוד. מי מדברת אליו? אישה. זו אישה סתם, זו אישה נגועה. היא מדברת על בעלה. ברור שיש לה מה לומר. פה אנחנו רואים את הקשב של דוד. הוא עוצר ואומר, לא משנה מי שמדבר אליי, הוא שליח אלוקים. והאישה הזו שעומדת כרגע מולי, יש לה מסר עבורי. וקודם כל, אני צריך לשקול בשיקול דעת מוחלט. כי כרגע זה דבר השם בשבילי. אז הוא עוצר, נושם עמוק, דן את הדברים שהיא אומרת לו, והוא מוצא שיש בהם הרבה מאוד צדק. ואז הוא פונה אליה במילים מאוד מרגשות, ויומר דוד לאביגיל, ברוך השם אלוקי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי, וברוך תעמך וברוכה את, אשר קיליתני היום הזה מבו בדמים, והושע ידי לי. הוא קודם כל מברך את הקדוש ברוך הוא, תודה ששלחת לי מסר על ידי שליחה ראויה. זה דבר ראשון. דבר שני, את, ברוכה את, ברוך תעמך, את עזרת לי היום, עצרת אותי מבו בדמים. ואביגיל אומרת לו, היא אומרת לו דברי חוכמה, היא אומרת לו, תראה דוד, אם הוא חייב דין בעיני השם יתברך, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ייקח את נשמתו. לא צריך אותך שאתה תוציא אל הפועל את תוכנית הפעולה הזו, הקדוש ברוך הוא יש לו את השליחים משלו. הסיפור הזה כל כך רלוונטי גם לימים האלה, בגלל שויהי כעשרת הימים, ויגוף השם את נבל וימות. מה זה ויהי כעשרת הימים? אלו עשרת ימי תשובה. אז הקדוש ברוך הוא ממתין לו, אפילו לנבל הזה, שיעשה תשובה, וכשזה לא קורה, אז הקדוש ברוך הוא ממצא עם נבל את הדין. אז אביגיל הייתה שליחה נאמנה, היא בוחרת בשליחות הזו, והיא יוצרת את דוד, ודוד כל כך מודה לה, שאנחנו זכינו בפרק תהילים מיוחד מאוד, שכותב דוד על הסיפור הזה של נבל, וכך הוא כותב בפרק נון ג' בתהילים, למנצח על מחלת משכיל לדוד, אמר נבל בליבו, אין אלוקים, השחיתו והתאיבו עוול, אין עושה טוב. האלקוט שמעוני אומר על הפרק תהילים הזה, הוא אומר עד כמה הערכה של דוד המלך לאביגיל המיוחדת. וכך הוא אומר, טובה הייתה אביגיל לדוד מכל קורבנות שבעולם. אילו עשה מה שחשב לנבל, לא היה מתחפר בכל קורבנות שבעולם, והיא בעתה מלטתו. זאת אומרת, הייתה לה את הזכות הגדולה להיות זו, שאלמלא דוד היה מוציא לפועל את הרעיון הזה, מבחינתו בצדק, להרוג את נבל, לעולם לדוד לא היה מתכפר, כי זה היה דם של חינם. ועל דם חינם הקדוש ברוך הוא לא היה מכפר לדוד, גם כל הקורבנות שהוא היה מקריב לעולם לא היה מתכפר לו. אז מי, בדרך משלה, עוזרת לדוד להפוך להיות דוד מלך ישראל, רגל רביעי במרכבה, מי זו? אביגיל. אז זה סיפור מרגש.
לגמרי. אני עם דמעות בעיניים. את מספרת אותו גם כל כך חי, כל כך אמיתי.
הוא מרגש אותי פשוט.
איזה נהדר.
באמת. והאמת היא, שאני חושבת שעולה פה שאלה מאוד מאוד גדולה על הסיפור הזה. אז כן, אנחנו ממש מתרשמות שאביגיל היא מיוחדת. היא, אני הייתי אומרת שממש כמו השם שלה, היא אביגיל, בגלל שאין שמחה כמו התרת ספק. ואביגיל היא המקור של השמחה של דוד. אבל אני רואה בסיפור הזה משהו אפילו עוד יותר עמוק. תראי, אביגיל עושה את כל הדרך הזו, והיא נמצאת ברגע שהיא יכולה להציל את עצמה. למה היא צריכה להציל את נבל? היא יכולה לבוא לדוד ולהגיד לו, הרי רק קודם אנחנו אמרנו, איזה מילים קשות הנביא מכנה את נבל. רע מעללים, איש רע. המלבים אפילו אומר לנו שהוא היה, הוא היה רע אליה, לאביגיל הוא היה רע. אז הנה הזדמנות פז, בואי האיש הזה, נסיר את ראשו מעליו. יש אפילו שליח בדרך לעשות את זה. למה את מעכבת את השליח? למה? את יכולה להציל את עצמך, לברוח, להגיד אני במחנה שלך, אין צורך להרוג אותי וגם לא את בני ביתי, אבל תת נבל, הנה סוף סוף מישהו יוצא אליו בדרך. אביגיל לא נקמנית, זה קודם כל, היא לא נקמנית. היא באה לדוד והיא אומרת, גם ברגעים מאוד 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 קשים שלנו, האמת והמוסר והצדק האלוקי מחייב אותי ואותך. וזו גדולת נפש, אין כמוה. והאמת שאנחנו נשארות עם שאלה משמעותית מאוד בנביא. אביגיל נזכרת עוד 3 פעמים. בכל פעם היא נקראת אביגיל אשת נבל הכרמלי. גם שנים אחרי שהיא כבר נשואה לדוד, שנים אחרי שהיא תלד לו ילד, דניאל הצדיק, שהיה מכונה כלאב, שהיה נראה כולו כמו דוד המלך. למה הנביא ממשיך לכנות אותה אביגיל אשת נבל הכרמלי? למה? זה אפילו אולי לא מכבד אותה. אולי צריך להיות כתוב אביגיל הכרמלית. בסדר? כי בעצם זה המוצא שלה, זה בסדר גמור. אבל אביגיל, אשת נבל הכרמלי, זה כאילו יוחתמה לחיים שלמים, שהיא הייתה אשתו של האיש הרע הזה, והסיפור הזה, היא לא יכולה למחוק אותו. הוא הולך איתה לכל מקום. מה את חושבת על זה, נורית?
אני מרגישה שזה בדיוק כמו לקרוא למישהי בעלת תשובה. את יודעת, עשרות שנים אחרי שהיא בחרה את הבחירה. הייתי בכנס נפלא של רבניות, יש קבוצת רבניות נהדרות מכל קצוות הקשת, הדתי-לאומי והחרדי, חרדי והחסידי והליטאי, ונפגשות ככה מדי שנה, וכל שנה אנחנו עושות מעגל שיח כזה, שכל אחת מציגה את עצמה, וכשהגיעו אליי, אז אמרתי, אני נורית, אני בעלת תשובה. וכולם אומרים לי, מה? כאילו, תעזבי את זה, די, זה כבר 10 שנים. תני לעצמך הגדרה אחרת. ואני אומרת, לא. כי במהלך הזה של להבין שכל חוויות החיים, המלאות והשבורות, החסרות והבנויות, הקשות והטובות, המוארות והחשוכות, כל המארג הזה ביחד, זה מי שאני היום. ולומר על עצמי בעלת תשובה, זה לומר, הייתי בעולם אחר, והייתה לי נקודה של החלטה מודעת, לאמץ לקרבי את אהבת השם, וקבלת עול תורה ומצוות בשלמות, ואפשר לראות את זה ככתם, ואפשר לראות את זה ככתר. אני רואה את זה ככתר. ואני חושבת שדווקא לומר על אביגיל, אשת נבל הקרמלי, מאיפה היא הגיעה? היא הייתה יכולה גם להיות מנובלת רעה וקשה ובת בליעה על חלילה. אבל היא בנתה את עצמה למי שהיא. היא בנתה את עצמה לזכות להיות אשתו של דוד המלך. אז בעיניי זה הכתר שלה. לומר, הנה, תראו מאיפה היא באה ולאן היא הגיעה.
זה הכתר שהנביא מכתיר אותה בה.
בדיוק.
יפה אמרת, בדיוק כך. זאת אומרת, שהפרק הראשון, היא אולי הדמות הכמעט יחידה שמגלמת ניסויים שניים. פירוק של משהו שאני בטוחה שהיא נכנסה לניסויים שלה עם נבל, עם הרבה חלומות ועם הרבה תקווה ועם רצון לבנות בית נאמן בישראל. וזה התנפץ לה בפנים. היא גילתה שהיא נשואה לאדם רע מעללים.
אבל היא גם החזיקה בתוך זה מעמד. והיא נשארה בלתי נגועה.
זו בדיוק הבחירה שלה. היא בוחרת בתוך הפרק ראשון בחייה להישאר אביגיל, התהורה, הנביאה, הצדיקה, הלא נקמנית. והיא מבינה, והנביא אולי מנסה להגיד לנו, שזה בדיוק מה שזיכה אותה להיות נשואה לדוד המלך. זה מה שהיא עברה, הנפילה הזו. הניפוץ החלום הזה, השבר הגדול, הבית הזה שהיא לא הצליחה להקים אותו, הבניין שלא הפך להיות בניין עדי עד, כל זה גרם לה לזכות בדוד מלך ישראל. כל הדרך הזו, כל הבכי, כל הקשיים, כל ההתעללות, כל הדברים שהיא עברה, פיזיים ונפשיים, הכל הכין אותה לרגע הגדול הזה לזכות וזכרת את עמתך. למי פונה וזכרת את עמתך? לקדוש ברוך הוא, אתה תזכור. אתה ראית כמה קריות אני הספקתי בדמעות. אתה ראית כמה תפילות. אתה ראית כמה נפילות. אתה ראית כמה הכל התנפץ לי בפנים. אתה ראית את שברי החלומות שלי ואתה אספת את הכל וזכרת את עמתך. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו דרך הנביא ודרך המילים של הנביא, אביגיל, אשת נבל הקרמלי. לוחות ראשונים נשארים אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם. בברית הנישואין הוא הוריד לעולם שתי נשמות שיש להם את כל הכוח לחיות חיים נצחיים. ומשהו בדרך התקלקל. משהו בדרך נשבר. משהו בדרך לא הצליח. משהו בדרך לא יכול היה להחזיק את עצמו יותר. וזה לא רק ביחסים בין איש לבין אשתו. זה יכול להיות ביחסים בין הורים לילדים. זה יכול להיות ביחסי עבודה. זה יכול להיות פיתורים מאוד מאוד קשים. זה יכול להיות חלילה מחלה נוראה. זה יכול להיות טראומות. כל כך הרבה דברים שאנחנו עוברים בחיים, ואנחנו אומרים, רק אל תזכרו לי את הדבר הזה. תנו לי פרק חדש, בלי להזכיר לי שהייתי אני אשתו של נבל הקרמלי, שמשהו לא נדבק בי, תנו לי אפשרות לפרק חדש מחדש. בא הנביא ואומר לנו, הזכות שלך היא פרק הראשון בחייך. דווקא כל הקושי הזה מצב אותך, גרם לך להיות מי שאת כאן, ועכשיו, בזכות הלוחות השבורים. ואם אנחנו חוזרים על הלוחות השבורים, אז באמת אנחנו עוסקים בתוך פרק מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה היהודית שקרה ממש בימים אלו, בחודש אלול. הרי משה רבינו יורד עם הלוחות ביוזיין תמוז, והוא שובר אותם לעיני ישראל, ואז הוא עולה שוב עם לוחות שהוא פסל אותם בעצמו בראש חודש אלול, והוא יעניק לנו במתנה לוחות שבורים. למה אתה מעניק לנו לוחות שבורים? ריבונו של עולם, תן לנו לוחות חדשים מחדש. לא. היהדות ואתה בעצמך וכל אחת ואחת מאיתנו היא לוחות שבורים. והלוחות שבורים האלה הם מה שעושים אותי להיות שלמה בעיני השם יתברך. אז כשאני באה לאלול, כשאני באה לראש השנה, כשאני עומדת לפני יום הכיפורים, איך אני צריכה להסתכל על עצמי? אביגיל, אבל אשת נבל הכרמלי. זה בסדר. כל הדברים האלה שאת עברת בדרך, זה מי שעשה אותך ובנה אותך להיות מי שאת עכשיו. אלמלא הלוחות שבורים, לא היינו אנחנו עם ישראל. והקדוש ברוך הוא בסוף מתחתן איתנו, בא איתנו בברית הקודש הזו, ביום הכיפורים. ביום הזה שהוא אומר לנו, סלחתי כדבריך. כל ההכנה הזו של האלול הזה, היא כדי שאני אוכל להסתכל פנימה ולקבל את עצמי, למרות הלכלוכים, למרות הנפילות, למרות כל הקשיים שהיו בדרך, למרות כל מה שמדברים עליי, ולמרות כל מה שאני מדברת על עצמי, ככה, בדיוק כזאת, כל כך יפה בעיני השם יתברך, כל כך שלמה בעיני השם יתברך, נושאת לוחות שבורים. בוא ניפרד מהמאזינות שלנו.
תודה רבה לך, תהילה, שהזמנת אותי לכאן, אני כל כך מתרגשת, באמת העיניים שלי מלאות דמעות, כל מילה שלך מציפה אותי בהשראה ובתקווה ובאמונה. ובאמת אני מתפללת שיהיה רצון שכולנו נשות ישראל נוכל להתחבר לנקודה הפנימית, פנימית עמוקה שלנו, ולהרגיש איך השם נמצא איתי במקום הכי עמוק שבי, ואיך אני כאישה יהודיה מצליחה לרומם את כל הכוחות שלי למען כל כלל עם ישראל.
וואו. נורית, את כל כך מרגשת. כזו זכות שאת יושבת כאן באולפן איתי, אורחת. הדברים שלך המחכימים והמרגשים, ובאמת איזה זכות, זכות לקדוש ברוך הוא, שאת איתו בקשר כזה של ברית נישואין. ממש, ממש זכות. זהו, ואנחנו ניפרד מאביגיל ומהלימוד הגדול שלה, וניקח איתנו בדרך את הפרק א' בחיינו, את כל השברים, ניקח אותם איתנו, הם חלק מאיתנו, ונבין שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו ככה, בדיוק ככה. הוא מקבל אותנו והוא אוהב אותנו, וזו דווקא ברית הנישואין שלו איתנו. ונאמין, נאמין בשינוי, ונאמין בהזדמנות חדשה, ונאמין בנישואים שניים, ונאמין בכל הטוב הזה שהקדוש ברוך הוא מציע לנו, דרך המעבר הזה שקודם כל, של קבלה שלנו את עצמנו, על כל המשתמע מכך. ואני רוצה לסיים באמת במילים הנפלאות של דוד, ולברך אותי, אותך, ואת כל המאזינות שלנו. וברוך תעמך וברוכה את.
אמן.
להתראות יקרות בפודקאסט הבא.